הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו, פרק 41.
ברוכים הבאים.
מה העניינים, אלי?
בסדר גמור.
כיף להיות כאן.
כיף.
פרק 41.
בהחלט כיף, כן.
לגמרי. טוב, והיום הנושא של הפרק זה יהיה איך אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתחיל לטפל בעצמנו. הרי בדרך כלל שאנחנו נתקלים באיזה קושי מסוים, יש לנו נטייה ללכת לאותם שיטות שאנחנו מכירים, לאותם אפשרויות שאנחנו מכירים. ואנחנו לא יודעים שתכלס מחכה לנו עוד רפרטואר מאוד רחב בחוץ. וגם אנחנו כל הזמן הולכים באיזה מבוי סתום ושואלים את עצמנו את השאלות, וואו, למה זה קרה לי עכשיו? איך זה קרה לי עכשיו? איך הגעתי לחוויה הזו? אלי, איך אפשר לצאת מהפלונטר הזה ולהתחיל באמת להבין מתי אנחנו כן צריכים להתחיל לטפל בעצמנו?
טוב, אז אני חייב רגע להזכיר משהו שמשם זה מתחיל. כשאנחנו ילדים קטנים, אז יש כאילו זה החוויות שמעצבות אותנו. אז בעצם כשאנחנו בוכים, כשאנחנו ילדים קטנים ואנחנו בוכים, אז ההורה לא מרשה לנו לבכות. ההורה תמיד תמיד נלחץ ממה שאנחנו עושים, אם אנחנו בוכים או עצובים או כאלה, והוא מלמד אותנו לצאת מהר מהעניין. זאת אומרת, הוא עוזר לנו לפתח מנגנוני הגנה מאוד חזקים שיעיפו את העניין. והוא בעצם יוצר חציצה בינינו לבין הרגשות שלנו.
כאילו סוג של חסם?
כן, כי הוא רוצה, יש בזה כוונה טובה, ההורה רוצה שהילד יהיה חזק, הוא לא רוצה שהילד יהיה חלש, כי הוא יודע מה מחכה לו בחיים, כי הוא בעצמו עבר חיים שלמים עד שהוא ילד את הילד, והוא רוצה ללמד אותו שלא יפקה, שיהיה חזק, שיהיה כל הזמן קשוח, נחוש, אסרטיבי, לא מתפשר, עוצמתי. הוא מצליח לבנות אותו בצורה עוצמתית, אבל אז הוא מנתק אותו מעצמו. זאת אומרת, הוא מנתק את הילד מהעצמיות של הילד.
אוקיי. Okay.
חשוב לי לתת את המידע הזה כדי שנבין תכלס למה אנחנו מדחיקים, למה אנחנו לא סובלים רגשות, למה אנחנו מפחדים מהרגשות שלנו. כי ההורה מגיל מאוד רך עושה את זה. אבל אנחנו, כשהילד הוא קטן, כשהוא בוכה הוא כואב, יש לו כאב. הכאב שלו זה הוא כי הוא צריך משהו מההורה, זה כואב לו ואז הוא בוכה. הוא רוצה שההורה יעזור לו, הוא רוצה שההורה יפתור לו את העניין, ייתן לו מענה לכאב. וההורה יוצר התנאיה, יוצר חיבור בין זה תפחד מהרגשות שלך כי הם כואבים. ואז הילד לומד שהכאב נובע בגלל הרגש, לא שהכאב נובע מצורך אחר, מחוסר אחר, שההורה צריך להעניק לו אותו. אז ההורה כאילו מסיח את דעתו ואומר לו, תשמע, הרגש, הוא הכאב,
הוא הכאב,
הוא הבעיה. אם תתרחק ממנו, יהיה לך טוב בחיים. אז הוא מגדל אצלו מאוד את הרציונל.
וואו.
אבל אז, כשהאדם גודל, ולא מבין שאם הוא לא מבין את הצורך שלו, או את החוסר שלו, או את הרגש שלו, את כל הדברים האלה, הוא בעצם לא מעניק לעצמו, כמו שההורה לא העניק לו. אוקיי? עוד פעם, אין אשמים בסיפור.
אין אשמים, נכון. זה החיים.
זה החיים עצמם. Life. ולכן, הוא לומד להיות מנותק מעצמו, ושם הכאב, כשאנחנו גודלים, כשאנחנו קטנים, הכאב הוא קטן, כאילו ביחס לגודל שלנו. כשאנחנו גדולים, הכאב הוא ביפר הרבה יותר כואב, הרבה יותר קשה. ואז אנחנו מאשימים את הסביבה, כי אנחנו בעצם האשמנו את ההורה שלנו, שהוא לא העניק לנו, או נתן מענים שהיינו זקוקים להם. את מבינה?
בן.
ולכן, מה שחשוב, זה שאנחנו נבין את זה קודם כל ביסוד. אחר כך, אני אמשיך להסביר ביחס לשאלה ששאלת, כי בעצם מה שקורה זה שאנחנו זקוקים להיכרות העצמית, להכיר את עצמנו, כי בשלב מסוים, איך אני יודע שאני צריך את הטיפול? איך אני יודע שאני צריך לעזור לעצמי?
מתי אני יודע שאני צריך להכיר את עצמי?
מתי אני יודע שאני צריך להכיר את עצמי? זה כשעולים לי שאלות, למה זה קרה לי? מה זה קשור אליי בכלל? למה עשיתי את מה שעשיתי?
איך זה קרה לי?
למה אני נמצא בתוך החוויה הזאת?
כן.
את מבינה? אז יש לזה כל מיני, קוראים לזה שיעור, קוראים לזה כל מיני, כאילו יש לזה כל מיני שמות, תיקון, לא יודע, קלוז'ר, כל מיני שמות יש לדברים, בכל מיני ז'אנרים, אם זה במיסטיקה, אם זה בדת, אם זה בפסיכולוגיה, יש לזה כל מיני שמות, אבל הרעיון הוא בעצם, זה שאני לא מכיר את עצמי, כי אני לא יודע מה עובר עליי, ואז מה אני עושה? אני צריך ללכת לטיפול, אני צריך ללכת לשאול את הפסיכולוג, מה קרה לי? למה זה קרה לי? איך זה קרה לי? ואז הוא יחפש איזה סיפור בילדות, כדי להשלים, כדי שזה יהיה איזה מין, כמו שהיינו בבית ספר, היה איזה מין סיפור, כלשהו טקסט, ואז יש שאלות על הטקסט. למה התכוון המחבר או המשורר? למה, כאילו, מה היה המטרה? וכאילו, אנחנו, שם אנחנו לומדים בעצם איך להבין טקסט. אבל הפסיכולוג, או הרב, או המיסטיקן, שמנסה לעזור לנו, מנסה לתת לנו סיפור שנרקם או נוצר, בגיל מסוים, שממנו נקבל את התשובות. אבל זה הרבה יותר מורכב, כי בהיכרות עצמית, התשובות הן הרבה יותר משמעותיות. יש להם הרבה יותר, יש בהם הרבה יותר ידע, הרבה יותר חוכמה, הרבה יותר מידע. כשאנחנו מכירים את עצמנו, כשאנחנו מבינים שיש איזשהו סיפור, אפשר בפסיכולוגיה זה אולי טראומה, זה אולי חסך מסוים.
כן, אבל המטרה זה לא רק להבין את הטראומה או את החסם, המטרה היא גם להתחבר לעוצמה של הבן אדם, לחוזקה של הבן אדם.
בדיוק, זה מה שאני אומר, שזה יותר מורכב. בדיוק. כי הסיפור הוא, כאילו אם אנחנו, היה לנו תובנה אחת, היא לא מספיקה לנו.
בדיוק.
היא לא מסדרת אותנו, היא לא עוזרת לנו להתנהל יותר טוב, להבין יותר טוב את עצמנו, לקבל תשובות יותר טובות מעצמנו. כי זה הבריאות שלנו. תכלס, זה הבריאות שלנו, גם הפיזית וגם הנפשית. כשיש לנו את המידע הזה, אז אנחנו הרבה יותר בריאים כלפי עצמנו. אנחנו גם יכולים למנוע מעצמנו נזקים נוספים, אנחנו יכולים להתנהל יותר טוב.
מבינים את ההתנהלות.
אנחנו יודעים לנהל משברים יותר חכם, וכו' וכו'.
לגמרי. אז בעצם כאילו, סבבה, אז בן אדם אמור כאילו להכיר את עצמו ולהבין מי הוא באמת, מהמקום שכאילו, מהמקום שהוא התרחק ממנו בילדות, כי הוא גם גדל לתוך זה. אבל איך באמת יש את ה... אז אני שואלת עצמי המון המון שאלות, אבל איך אני יודע בדיוק גם איזה שיטת טיפול אני צריך? כאילו מזה שחסר לי את המידעים עבור עצמי. איך אני יודע בדיוק איזה טיפול אני צריך?
תראי, בגלל שקיימים, וואו, היום קיימים כל כך הרבה סוגי טיפולים, זה באמת משימה לא פשוטה. באמת משימה לא פשוטה. אבל עוד פעם, כשאני מכיר את עצמי, אז אני אגיע למקום המדויק. ככל שאני יותר כנה
כן, בדיוק.
עם עצמי, ככה אני אוביל את עצמי למקום הרבה יותר מדויק.
גם אם אני אפול ויקום, גם אם יהיה ניסוי ותהייה.
זה הפחד. הפחד הוא לחסוך לעצמי, אבל אני בעצם עבוד עוד יותר.
זאת אומרת, קורא כולה. תרחיב רגע על הפחד, כי זה הפחד בסופו של דבר שעוצר את כולנו מלהגיע לטיפול, או גם עוצר בכללי לעשות כל מיני דברים בחיים, גם אם זה ניקח בני זוג, מישהו שהוא מאוד מוצא חן בעיניי, אבל אני מפחד.
אחד
הפחדים האלה.
כאילו...
דבר על הפחד.
חלק מהתגובות שאני מקבל מאנשים זה כאילו, למה אני צריך את זה? אני לא משוגע. אני נורמלי. אני בסדר. אני כאילו, זה נראה לי מיותר. אני יודע מה לעשות. אבל זה בעצם עוד מערימות של המנגנוני הגנה, זה עוד תירוצים שיוצאים מהמנגנוני הגנה. כי הפחד הוא להיחשף, הפחד הוא הכנות. אני מפחד ליפול כי אם אני חושף את עצמי, גם לעצמי אני חושף את עצמי וגם מול אדם שהוא פה מולי.
מול אדם זר.
שאולי יבקר אותי, אולי אני, כאילו זה הרגלים ישנים שאני...
בדיוק, באתי להגיד שזה גם הכל קשור למה שההורים כאילו תמו בנו מגיל מאוד צעיר, לא להרגיש את הרגשות.
אם ההורה ביקורתי, אני אפחד להתקרב למטפל, כי הוא יהיה ביקורתי. אם הוא יגיד איזה מילת ביקורת, אני אמות מזה. יהיה לי קשה.
נכון.
זה כמו לבוא ל... איך שה... הרי כשאנחנו באים למטפל, אנחנו משליחים עליו את ההתנהגות ההורית. אנחנו כאילו מצפים שההורה סוף סוף יבין. רק שההורה זה המטפל. ההורה כאילו, ההורה סלש מטפל. אז אנחנו באים מולו, ואנחנו זוכרים איך התנהג ההורה. ואנחנו מחכים שהוא יתנהג כמו שההורה יתנהג אלינו. אז הוא מביקר אותנו, אז היינו אצלו טיפול אחד וברחנו, ואמרנו, אנחנו יותר בחיים לא צריכים טיפולים. כי כל המטפלים נראים אותו דבר. לא, אנחנו הופכים את המטפלים לאותו דבר, כי אנחנו שמים עליהם את ההורה שלנו. אז לא משנה איזה מטפל אני אפגוש, אני פשוט אשים עליו את האמא שלי או את האבא שלי, ואז כולם יראו לי דומים, כי זה אמא שלי. אמא שלי מזכירה לי בכל מטפל, אני נזכר באמא שלי. אז כולם נראים אותו דבר, אבל לא כולם אותו דבר. זה פשוט אני, הפריזמה שדרכה אני מסתכל על המטפל, היא פריזמה של, של אמא שלי, או אבא שלי.
הרי בכללי גם בסופו של דבר, שאנחנו מסתכלים על אנשים, או שאנחנו באיזה סיטואציה עם אנשים, זה תמיד ה... או אמא או אבא, נכון? אם אני למשל מול בן זוג, כן, זה השלכות זה... של האבא.
נכון, אבל כשאני, אני... כשאני נמצא במצב שהעבר שולט בי, שהעבר מנהל אותי, שהעבר קולה אותי, עבר הוא חלק ממני.
נכון.
אבל הוא לא אמור לקלוא אותי.
בדיוק.
בזמן שאני נמצא בסיטואציה הזאת, אני מאוד קטן וחלש, ואז מה שקורה בעצם, זה שאני... זה שאני...
משליך.
משליך. אני מתקשה לקבל את המידע אובייקטיבית. להסתכל עליו בצורה עניינית, בצורה בוגרת, כי אני לא מצליח לקחת אחריות על עצמי. פה בעצם יש איזשהו קאץ'. שכשאני מרגיש שאני פוגש את אמא שלי או את אבא שלי, כשאני באתי למטפל זר, ואני כאילו פתאום אומר, זה אמא שלי. זה אבא שלי. אני לא אומר את זה באופן מודע. זה קורה לי פה בבקאנד, פה מאחורנית.
נכון.
אז אני רואה את ההורה שלי, אני כאילו אומר, אוף, עוד פעם חזרתי לאותו מקום, לא בא לי, אני רוצה משהו אחר. אז אני יכול לעבור 1,000 מטפלים, אבל אני, זה אני, זה לא מטפל. אני רק צריך להקשיב למטפל, אני צריך להיות עם ראש פתוח. כי כשאני אהיה עם ראש פתוח ויקשיב למטפל, אני אוכל להבין דברים אחרים.
להבין שיש עוד אפשרויות בחיים האלה. בדיוק. להבין את האפשרויות, והן קיימות.
בדיוק.
אני גם חושבת שבסופו של דבר המטרה שלנו בתור מטפלים זה לא, אנחנו לא אלוהים ואנחנו לא איזה ישות, ישות. אנחנו פשוט, יש לנו עוד אפשרויות להראות לצד השני. כי הם, מרוב שהם כאילו רוצים כל כך לרפא את עצמם וכל כך רוצים להיות במקום אחר, ולפעמים אפילו נכנסים ללחץ מהמקום שהם נמצאים, הם לא מצליחים לראות שקיימים עוד אפשרויות. אנחנו כאילו מגמישים להם את האפשרויות, גורמים להם להבין עוד דברים. זה גם, אגב, מה שאתה עושה, הכישורים שאתה נותן בהבנות לאותו בן אדם. כן, ואני חושבת גם שאנחנו כל הזמן נתקלים בקושי הרגשי הזה, באמת שאנחנו רוצים להבין את עצמנו, אנחנו עדיין מאוד כאילו כל הזמן מפוחדים לעשות את הצעד הבא.
כן, אבל אני רגע רוצה להגיד מה הפחד שלנו.
מה הפחד שלנו?
אני אדבר על הפחד. אבל אני אסביר אותו קצת בצורה קצת רחבה. הסיבה שאנחנו צריכים להכיר את עצמנו, וזו השיטה שאנחנו עובדים בה, זה כדי לקבל את עצמי, כדי להכיר בעצמי. אני שומע המון המון אנשים, בעיקר בתל אביב, תאהב את עצמך, כאילו תעניק לעצמך, תאהב את עצמך, כי למה אני לא מצליח לאהוב את עצמי? זה חסר לי מאוד, האהבה העצמית הזאת. והסיבה שזה קורה, זה כי אני לא מקבל את עצמי, כי אני לא מכיר בעצמי. כי אם אני רואה בעצמי שאני כישלון, שאני לוזר, שאני לא מצליח להשיג את המטרות שאני מציב לעצמי, שאני לא יציב, שאני רגשן מדי, שאני נפגע מכל דבר, אז סבבה, אז אני כל הזמן אסתכל על האחרים ואני אגיד, זה אצלהם, הבעיה היא אצלהם. זה שלהם, לא שלי.
זה משפט ששומעים המון.
כן, זה שלהם, זה לא שלי. אבל אתה נמצא בתוך החוויה מסיבה מסוימת.
נכון.
אתה חלק ממנה, אתה החצי השני של החוויה. החוויה היא לא רק של הבן אדם שעומד מולך, אתה חצי, הוא חצי ואתה חצי. ויש פה איזה שיתוף פעולה שהוא לא מודע, לא מובן, לא מוכר. זה פשוט קורה מבחינה חושית. הגענו מבחינה חושית לתוך הסיטואציה.
תסביר קצת על החושית, שאנשים
מבינו. בגלל שאנחנו לא מכירים, אז אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים, ואז אנחנו מסלקים, מעיפים את הבן אדם הזה, מי שעכשיו בא והיה לידינו, אז אנחנו מסלקים אותו. אבל עוד שעה, עוד יום, עוד יומיים, אנחנו נגיע למישהו אחר. עכשיו היינו מול משה, אחר כך נהיה מול שושנה, ונחזור לאותו מקום, כי משהו בתוכנו מנסה לקבל מענה, מנסה לפתור עניין, מנסה... אז הוא מחזיר אותנו חזרה, ואומר, אוקיי, הפעם זה יצליח. ושוב אנחנו מסלקים, ושוב אנחנו חוזרים. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו במין repetition כזה, בין מעגלים כאלה של, שחוזרים על עצמם, וזה לא כאילו, זה לחזור לאותו מקום ולא משתנה התוצאה. כאילו לא קורה כלום. כי אני בורח לפני הזמן. אני לא מחכה לסוף. אני לא מחכה לסוף הסרט. התחלתי לראות הסרט, לא היה סבבה לי, ויצאתי בתחילת הסרט. לא יודע מה קורה
המשך.
בסוף.
לא יודע מה המשך ומה בסוף.
גם, כן, לגמרי. גם את ההמשך ולא מה הסוף.
וכל זה מהפחד.
כי ההמשך זה הדרך והסוף זה התוצאה. וכל זה כי אני פוחד. ממה אני פוחד?
מעצמי.
כן.
מלהכיר את עצמי באמת.
אני לא יודע איך אני אגיב, אני לא יודע מה אני אעשה, אני לא יודע איך אני אכיל, אני לא יודע אם אני אמפתי, אני לא יודע אם אני אזדהה, אני לא יודע אם זה יחב לי. אני לא מכיר את עצמי בכלל. יש לי רגשות, קוראים לי רגשות, אין לי מושג מי, למה, כמה, איך, מה, מו. לא מבין בזה כלום. לא מכיר את עצמי בכלל. ואז אני אבוד. נכון. ואז אני בחיפושים.
נכון.
כי אין איזה, אין, אני לא נאמן לאמת שלי. אני כאילו בוגד בעצמי, ואני נמצא באהבה נחזבת. כאילו, אני צריך לאהוב את עצמי, ואז אני באהבה נחזבת.
כן,
כי
גם...
אני מרגיש שבגדתי בעצמי.
גם תכלס.
אבל כולם יהיו המראות שישקפו לי את הדבר הזה.
נכון. גם מה זה באמת אהבה? כולם אומרים אהבה עצמית. אהבה תכלס זה חוסר. זה רגש שמחסרה, שאנחנו צריכים באמת להשלים את זה. אבל לא להשלים בלהגיד שאני אוהב את עצמי.
סבבה, אז אני אסביר לך את זה בצורה כן. הכי קלה ופשוטה שיש. הבן שלי בא ואומר לי, אבא, אני אוהב שניצל. כאילו, זה לא אהבה לשניצל. אהבה זה מילה אחרת לצורך קבוע.
בדיוק.
כשאני אומר אני אוהב שניצל, זה אומר שאני אוכל כל הזמן שניצל, ויש לי קרייב לזה, יש לי כאילו... אני כאילו, בלוטות הטעם מתגרות כשאני חושב על השניצל, כשאני רעב. למה? כי הגוף שלי צורך את החומר הזה על בסיס קבוע. כי זה משהו שמתחזק אותו. בכל גוף פיזי, יש חומר דומיננטי שמקיים אותו. זה יכול להיות לחם, זה יכול להיות שניצל, זה יכול להיות פסטות. אנשים פשוט לא מבינים את זה. זה יכול להיות סוכר. אנשים פשוט לא מבינים את זה. למה לזה יש סוכרת ולזה אין סוכרת? זה שאין לו סוכרת צורך המון סוכר. זה שיש לו סוכרת לא יכול לגוע בטיפה סוכר, כי זה מסכן אותו. לא מבינים למה זה שונה מהגוף הזה לגוף הזה. זה פשוט צורך, כשהגוף הוא במסה הקריטית שלו צורך חומר מסוים, כל חומר, זה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות כל מיני דברים. אין לזה, כאילו, זה לא טוב או רע.
כן,
זה מה הדומיננט הנצרך, וזה משהו שאני, יש לי פשנט אליו, יש לי תשוקה אליו. אז אני קורא לזה אוהב. אבל אם אני רגע מזיז את המילה אוהב, זה ממלא לי צורך קבוע שאני חייב אותו כל הזמן. כי הגוף שלי הוא במסה קריטית, הצריכה, זה כמו שאני אסע על אוטו שצורך 95 הוא קטן. יש עוד סוגי דלק, סולר, ויש 98, ויש כל מיני סוגי דלקים אחרים. אבל הרכב שלי צורך בדומיננט שלו, הוא אוהב 95. הוא קטן 95, זה מה שהאוטו שלי אוהב. אז פה אני מנסה להבין את המושג אהבה, מה זה אהבה בכלל. וזה משתנה מאדם לאדם, כי אחד אוהב שניצל, אז האהבה שלו זה שניצל. אחד אוהב, לא יודע, עגבניות, אז האהבה שלו זה עגבניות. אני פשוט מסביר את זה בצורה פשוטה כדי שנבין. זה יכול להיות גם כלפי בני אדם. אני אוהב את דודה שושנה מאוד, אבל אני לא אוהב את דוד משה. כאילו, העקרונות האלה, פשוט, מה ממלא, איזה מענה אני מקבל מדודה שושנה, ואיזה מענה אני מקבל מדוד משה, אם אני זוכר את השם.
כן, אמרת את זה נכון. קיצור, בסופו של דבר זה הכל השלמת צרכים, אנחנו כל הזמן צריכים להשלים את הצורך.
נכון, זה פשוט מילוי צורך, אבל יש צורך שהוא קבוע, ויש צורך שהוא משתנה.
נכון.
אבל זה תמיד צרכים, זה תמיד חוסר שמתמלא לי.
בדיוק.
אז זה יכול להיות צ'יפ, זה יכול להיות, ציינתי כל מיני דוגמאות, כן. אבל בעיקרון הזה, אני פשוט צורך המון, ואז אני קורא לזה אני אוהב, אוקיי? עכשיו, אם אני פוגש מישהי ואני מתאהב בה ואוהב אותה מאוד מאוד מאוד, היא תמלא לי המון מגוון רחב מאוד של צרכים. היא אמאית, היא נשית, היא חברותית. היא חברתית, היא תלוי, כאילו, אבל ההתאהבות שלי זה כי משהו בתוכי מבחינה חושית, אפרופו שעד מקודם על הקטע החושי, החוש שלי, ביחס לגנטיקה שלי, מבין שיש פה עכשיו מישהי שיש לה עירבגונית ביכולות מענה שלה עבורי, ואז אנחנו קוראים לזה מתאימים, ואז יש בינינו חיבור מדהים. כאילו אני מתאהב בה ברגע, בקליק, טק, ואני מאוהב מאוד. היא רק אמרה לי שלום, נעים מאוד, קוראים לי...
שושנה, עברת לסימה.
עכשיו זה סימה, כן. קוראים לי סימה, בום, אני... וואו, זה האישה שלי. מצאתי את האישה. אוקיי? אז זה עובד על העקרונות האלה, אבל זה תמיד הצורך, וכמה ממנו התמלא.
מטורף.
בדיוק.
מטורף, ככה החיים האלה עובדים.
עכשיו, כשאנחנו מפתחים, בדיוק, כשאנחנו נפתח יחסים, כשאנחנו נלמד על הכירו, כאילו, כשנכיר בינינו, ונתחיל לצאת ולבלות ולהיפגש וכל זה, אנחנו בעצם מתחילים לייצר התאמות של צורך ומענה. אוקיי? והיכול להיות של הבחור יהיה סייגים, הוא יגיד, רגע, היא לא הגיבה כמו שאני מכיר, כמו שאני צריך. היא לא הגיבה אליי. אז אולי אני צריך לפסול אותה, אולי היא לא מתאימה לי.
הפחד
שהיא לא יודעת, כאילו יש לה את הפוטנציאל, יש לה את הידע, יש לה את היכולות. הפחד הוא שהיא לא תדע לעשות את זה. שהיא תדחה אותי, שתנפנף אותי, שתגיד לי, תשמע, לא בא לי, לא רוצה, אין לי כוח, לא יודע, כל מיני כאלה.
אז הוא ישר נמנע.
כן, אז הוא יתחיל לחפש את כל הדברים שיפריעו, כי זה ביחס להפרעות, הוא צריך לזהות את ההפרעות, כאילו ילד גודל עם כישרונות והוא מדהים וזה, אבל ההורה מסרס לו כל מיני דברים, בזמן שהוא מגדל אותו, כדי שהוא לא יהיה פרייר, כדי שהוא לא יהיה חלש, כדי שהוא הוא מסרס לו כל מיני דברים. הבן זוג שפוגש אותו, הוא צריך עכשיו ללמוד איפה הוא מנוטרל, באיזה מקומות זה לא יבוא לידי ביטוי. ופה הוא מתחיל לראות דברים שהם מפריעים, דברים שמפריעים לעניין.
אוקיי. ואיזה דברים חדשים אפשר להבין דרך ההיכרות העצמית? כאילו, נכון, באים לטיפול, אנשים מתחילים להכיר את עצמם, אבל מה הדבר, כאילו, הדברים החדשים שאפשר ללמוד?
בעיקרון, בפגישה של שעה, צריכה למקד את זה על הדבר הכי בוער כרגע. זאת אומרת, זה צריך...
על הצורך?
בגלל זה קורה, בגלל זה מאוד מהיר, כי זה מהר מאוד, הבירור מתבצע מהר מאוד. אני בטיקטוק שלי, אני מספר סיפורי טיפולים, כאילו שם אני מפרט על כל הנושא הזה של איך אני מברר בעצם עם הביוטסט, איך אני מברר מהר מאוד.
נכון, אגב, אני רגע רוצה להגיד משהו על הטיקטוק שלך, שבאמת אם אתם רוצים לראות את כל המידעים שאלי רושם, אלי נמצא אלי כהן ביוטסט. ככה אתה רשום
שש.
יש שש? אוקיי.
לא, זה בהמשך, כתוב אלי כהן באנגלית וכתוב שש.
זה לא אלי כהן ביוטסט?
כן, זה אלי כהן ביוטסט שש.
שש בסוף, סבבה. אז אם אתם רוצים, תעקבו אחריו, יש לו אחלה מידע שם. אז תמשיך.
כן, שם אני מסביר איך אני מברר את הדברים, איך אני מגיע אליהם, מה התגובות של האנשים, מה אנשים מספרים לי, וכאילו זה מאוד רבגוני. כל פעם אני נותן
מידע
אחר. סיפור משל אחר, ושם אני בעצם מסביר. הפוסט האחרון שעשיתי זה, הסיפור טיפול האחרון שעשיתי זה היה על אלרגיות. אבל תמיד אני מספר לאנשים שתדעו, אתם באים אליי עם האלרגיה, אבל כשאנחנו נברר את הדברים, אתם תגלו שזה בכלל לא העניין. אתם
כן.
תגלו שבבסיס או בשורש יש משהו אחר לגמרי. זה לא בדיוק שורש, אבל זה כאילו, זה משהו מכונן שצריך עכשיו לשנות אותו.
אז כאילו מה בוער?
דרך ההבנה הזאת, דרך ההבנה, וזה לא מספיק ההבנה. כאילו צריך להבין את הרגע המכונן, וצריך בעצם להבין על הסיפור שאני מספר, זה בחור שבא אליי ואמר לי שיש לו אלרגיות בעיניים, ואז הבנו שכתוצאה מאירוע מסוים, יש את הבלוטות שמפרישות את העריריות, שמפרישות רטיפות ולחות לעיניים. ברגע שהוא נבעל, הבלוטות האלה מתייבשות, ואז הוא עובר איזה מין סבל מאוד גדול, הוא מגרד, העיניים מתנפחות, זה מאוד כואב לו, שורף לו.
גרד,
וזה קשה לו, כאילו, זה שעה, שעתיים, שלוש, הסבל נוראי, עד שהוא חייב ללכת להירגע בצד, כאילו, להתנתק מהכל, להירגע, ואז חוזר, כאילו, ואז הבנו, כאילו, כשביררנו ועשינו ניתוחים, לא חשוב עכשיו איך זה קרה, אבל זה כתוב אצלי ב... יש את ההסבר המפורט בטיקטוק, כן.
אגב, לא רק בטיקטוק, עכשיו שאני חושבת על זה, זה גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. אתה נמצא בכמה מקומות, אז כן.
נכון, כן.
אוקיי.
אז בגדול, מה שקורה בעצם זה שאנחנו עושים היפוך מצב. זאת אומרת, כתוצאה מזה שהוא בעצם מבין מה ילד את המצב הזה, אז אנחנו עושים היפוך מצב. אנחנו בעצם משנים את המצב. זאת אומרת שממצב שהוא סובל מאלרגיה, אז ברגע שהוא משתחרר, במקום שהוא משתחרר, זה לא, אי אפשר לעשות את זה בכל רגע. יש רגע מסוים שזה קשור למצוקה, לצורך.
הצורך, כן.
לצורך למצוקה. ואיזה משהו שנשלל ממנו, ועכשיו הוא נלחם לקבל אותו, וברגע שהוא יקבל אותו, יש אישור, משתחרר, המחסום משתחרר, ואז אין יותר, תמיד יש רטיבות ואין יותר אלרגיה. אלרגיה נעלמה. היא נפסקה. בשלב מסוים טיפלנו בעניין שהוא פחד להזיע, ואחר כך טיפלנו בנושא של העיניים, בקטע של האלרגיה בעיניים. זה חייב להיות משהו מאוד מדויק, כי בדרך ההיכרות העצמית, רמת הדיוק של איפה מתקנים את זה, וזה נורא פשוט. כי אם לא יודעים ומחפשים כל הזמן, אז זה נעשה מסובך ומורכב. ברגע שמדייקים את זה לנקודה ולמקום שצריך, ששם זה...
מה שבוער. מה הכי בוער, תכלס.
נכון.
באותו רגע.
נכון, אבל הדיוק, נגיד, דיברנו על האלרגיה בעיניים, הדיוק של איפה נולד הסיפור הזה, והדיוק של עכשיו, שהסיפור הזה מבקש עדכון בנקודת הטיימינג, או, אני דייק את המילה, העיתוי, הטיימינג, הוא מאפשר את התיקון, הוא מאפשר את השינוי, היפוך מצב, היפוך טריגר, אני קורא לזה. הוא שמאפשר את הדבר הזה. אפשר לדבר על זה מיליון פעם, אפשר לעשות מיליון פגישות ולדבר על זה, ללכת לפסיכולוג ולדבר על זה מיליארד פעם על המצב בעיניים ועל הזה, אבל יש טיימינג שהצורך נפתח, זה כאילו אני רעב עכשיו למשהו, וברגע שאני אזין את המזון המתאים, בום, אני
סבל. יהיה התאמה.
נפטר.
יהיה התאמה. חלון הזדמנויות, סוג של חלון הזדמנויות.
המאץ, האינגייג', הכל, בום, וזהו, נפטר הסיפור. אין יותר צורך בדבר הזה.
וואי, מטורף.
החלמנו, זהו.
זה השאיפה של כולם, אלי, מה שאמרת עכשיו.
העיתוי, הטיימינג, בדיוק.
כן, אני גם חושבת אבל שכולנו עכשיו נמצאים בטיימינג, כשאנחנו צריכים לברר עם עצמנו ולהחזיר לעצמנו את הביטחון האישי.
היכרות עצמית היא תמיד טובה. היא ברור. תמיד פותרת לנו הרבה דברים אחרים, אבל תמיד יש איזה משהו בוער שעכשיו משגע אותנו, שמטריד אותנו.
ועכשיו זה הטיימינג הכי טוב.
יש דברים שונים, כן, בדיוק.
ועכשיו זה גם הטיימינג הכי טוב, כאילו הטיפול הזה, כי אנחנו במצב מלחמה. ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לסמוך על הרבה, על דברים חיצוניים, אנחנו צריכים להסתכל מהבפנים, להבין את מי אנחנו באמת, לבנות את האמון האישי מהבפנים. אני חושבת שזה תהליך שכולם צריכים אותו כרגע.
כן.
זה must.
למערכת, המערכת הריפוי הטבעית שלנו, המערכת הבריאותית הטבעית שלנו, המערכת החיסונית שלנו, התחושת המוגנות, זה תמיד המקומות האלה. Mm-hmm. תחושת החיזוק, מערכת החיזוק שלנו, מערכת הפיצוי שלנו. יש כל מיני מערכות שמתפקדות אותנו, שאנחנו צריכים לדעת לנהל אותם, ליצור הרמוניה.
נכון.
כדי להרגיש בסדר. כאילו אין, כאילו, אני מתנצל, אבל אני כאילו קטע שהוא
לא... אנחנו לא עושים שמחות, אבל אנחנו מדברים את המציאות. תגיד.
כן, המציאות והכנות, כאילו, אנחנו תמיד צריכים להיות בסדר. לא, כאילו, להרגיש מאושרים ולהרגיש נירוונה וכל השמות האלה שאני שומע בכל מיני מקומות והדברים האלה. זה דברים חשובים. אבל ההסבר או התרגום שמתרגמים אותם הוא לא מדויק.
הוא לא מדויק. כן. אנחנו רוצים לחיות במציאות.
כן,
במציאות.
אין אפשרות לחוות אותו. כמו שאני אומר, טוב, עכשיו אני אוכל שניצל ואני אסבע לשניצל לנצח.
נכון.
לא, אני עוד שעה שרפתי אנרגיה ואז אני עוד פעם רעב לשניצל. כי גמרתי את החומר, צריך מלא אותו מחדש.
נכון.
אז, כשאני אומר עושר, אז אני כאילו, הכל מושלם, הכל פרפקט, הכל מצוין. לנצח, זהו.
נכון.
יש לי מיליון דולר, או 100 מיליון דולר, וזהו, ואני מסודר.
נכון.
דרך אגב, פגשתי, אני פוגש לא מעט עשירים, שאומרים לי, אלי, יש לי הכל, אבל אין לי כלום.
אבל אין לי כלום.
ואני אומר להם, לא. אין לכם כלום, ואתם חושבים שיש לכם הכל. זה, אני מסביר להם בדיוק את את המציאות האמיתית שלהם.
כי זה אשליה שהם נכנסו אליה.
כי, כן. כי,
זה אשליה.
כי לימדו אותנו להתמכר שהכסף הוא פתרון להכל. ואני פוגש, אני עובד בזה, כאילו, אני פוגש אנשים שחלו מאוד, וכסף לא עוזר להם, ואני פוגש אנשים שהילד שלהם עכשיו מתפרק, וכסף לא עוזר להם, וכו' וכו', כאילו, זה אין סוף.
נכון.
כי כסף זה לא פתרון לכלום.
נכון.
כסף יכול לאפשר לי רווחה, הוא יכול לאפשר לי, יהיה לי רכב יותר נוח, יהיה לי בית יותר...
גדול.
יותר מרווח, יהיה לי כל מיני דברים מרווחים, אבל זה לא עוזר לי ביחס והיחסים של ביני לבין אנשים.
ביני לבין עצמי קודם
ביני
אפילו.
ביני לבין עצמי, ביני לבין הדברים. הכסף אין לו השפעה על הדברים האלה.
נכון. ובאמת
וזה,
השאלה...
וזה האמת האמיתית.
זה האמת האמיתית של החיים.
כן.
נכון.
זה לא שאני לא שולל, כאילו, כאילו אני אומר, תהיו עשירים, תהיו מיליארדרים, הכל בסדר, אין בעיה.
כן, הרי בסופו של דבר, בחיים אנחנו יותר מתמודדים עם מורכבויות, אנחנו יותר מתמודדים עם כל מיני דברים שאנחנו צריכים לפתור. יש רגעים מסוימים של עושר שאנחנו חווים.
נכון.
החיים
נכון.
עצמם זה התמודדויות, וזה נכון. בסדר, that's life.
לגמרי.
אז איך בסופו של דבר, בוא נסכם בשאלה האחרונה והכי חשובה, איך בסופו של דבר ההיכרות העצמית תורמת לנו? זו השאלה.
ההיכרות העצמית הופכת אותנו להרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר בוגרים. אנשים שיכולים לקחת אחריות בכל מקום, יכולים לפתור כל מיני דברים, ומרגישים מוגנים, מרגישים חזקים, מרגישים יותר ביטחון. ההיכרות העצמית זה כמו שאת מגלה אוצר בתוך עצמך, כאילו את מחפשת אותו, תכל'ס זה מה שאנשים עושים, הם מחפשים, והם לא יודעים שאת זה מחפשים. הם נוסעים לדרום אמריקה, והם נוסעים לשם, ונוסעים לשם.
לאשרם.
כן, וחוזרים בתשובה, אבל כל התשובות נמצאים בתוכם.
נכון.
הם רק מוצאים כלים כדי להגיע לעצמם. יש דרך יותר קצרה, פשוט יותר קצרה. זה פשוט למצוא את האוצרות הפנימיים שקיימים בתוכנו, שזה בעצם ידע. ידע החיים הרבה יותר משוכלל עבור עצמנו, כי זה אנחנו, זה נמצא, זה כאילו קשור לגנטיקה שלנו.
נכון.
אבל יש בתוכנו דברים מאוד מאוד מדהימים. זה כמו למצוא, לגלות מכרה יהלומים, מכרה זהב, מכרה, לא יודע, כאזמרגדים.
כן, סוג של תיבת פנדורה, זה, אם אנחנו לוקחים את זה לא, למקום זה, הזה.
לא, לא, זה משהו אחר. תיבת פנדורה זה משהו אחר לגמרי. זה פשוט, אנחנו מגלים בעצם את המקום ששם יש לנו המון תשובות, שבעצם מעצימות אותנו ברמה מדהימה.
נכון. צריך לפתוח את התיבה הזו.
בדרך אנחנו, תיבת פנדורה היא מוזכרת במיתולוגיה היוונית כמשהו שלילי. תיבת פנדורה זה כאילו משהו שהוא שלילי, ששם יש רגשות שליליים, לא טובים, קשים. במסע אנחנו נפגוש אותם, אבל הם יעזרו לנו, הם לא יפגעו בנו. אז כאילו את צודקת במובן שאנחנו... שבמסע שלנו אנחנו פוגשים את הרגשות השליליים האלה.
אבל זה גם לא שליליים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, זה פשוט עוצמתיים, רגשות עוצמתיים שאין לנו מידע לגביהם, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, כי אין לנו היכרות עצמית.
אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחרת, אבל אנשים בדרך כלל מפחדים, כי ההורה לימד אותם שרגשות של כאב זה רע, צריך לברוח מזה. זה כעס זה רע, תברח מזה. תסכול זה רע, תברח מזה. ברגע שאנחנו מכירים, התסכול זה הודעה, זה לא העניין. כשאנחנו נברר ונכיר בעצמנו, שם בעצם נוכל לנהל את עצמנו בצורה הרבה יותר טוב. אז בסיכומו של דבר, היכרות עצמית זה ניהול הרבה הרבה יותר בוגר, ולחיות את החיים הרבה יותר בסדר והרבה יותר יציב, ובעיקר מאוזנים.
מאוזנים.
בעיקר מאוזנים, באין טלטלות.
ולהיות בסדר. ולהיות פשוט בסדר. ובגלל זה יצרנו את השיטה של הביו-פולו, ששם אתה נותן את המענה, אתה, עם הביו-טסט, נותן את המענה הרגשי-נפשי, כדי שבן אדם, דרך שיח מאוד פשוט, שפשוט מעורר למודעות, ובן אדם מבין ומכיר את עצמו ואת הרגשות שלו, ולאחר מכן נכנסים אליי לטיפול, ואנחנו נותנים את המענה של המגע,
נכון.
כדי לשחרר ולהרפות ולהוריד את כל הטנס וכל הלחץ.
נכון.
כאילו גוף ונפש במקום נכון. אחד, בצורה מהירה, יעילה ואפקטיבית.
לגמרי, עוד איזה משפט אחד.
ברור, כי זה אלי.
כי זה אני, כן. אנשים בדרך כלל יש להם כאב, ואז יש טעות. יש את הטעות שמתחזקת את הכאב, ואנשים מודעים לכאב, לא מודעים לטעות.
לטעות.
שיצרה את הכאב. אבל הם גם, בשלב הבא, זה התפיסה שלהם, התפיסה שאיתה הם חיים את החיים. הם לא מבינים איפה בתפיסה יש את הטעות שבעצם יוצרת את הכאב.
כי זה החוסר מודעות.
נכון. דרך כלל, בהיכרות עצמית יש את התובנה, שהיא בעצם אנחנו מביאים למודעות את הטעויות שבתפיסה, ואז וזה משחרר מהכאב. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר חכמים לגבי עצמנו כשאנחנו מכירים את עצמנו.
כן. פשוט מאוד. זה באמת פשוט המודעות. היא ממש מעבר ל...
לגמרי.
מעבר, היא פה. כאילו, אני תמיד אומרת, הבעיה בתוכנו, אבל הפתרון גם בתוכנו.
נכון, לגמרי.
משהו מאוד חשוב.
רק צריך לחבר ביניהם, לעשות את האינגייג'.
את האינגייג', את הקשר שדיברת על זה מקודם.
כן, לגמרי.
טוב, אלי, תודה רבה על הפודקאסט. היה כיף ומעניין, כמו תמיד. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהזנתם לנו.
נתראה.
נתראה. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.